אנחנו ממשיכים באורחות צדיקים. ואנחנו נתחיל ללמוד היום את שער הזכירה. שער הזכירה ושער השכחה. היפוכה של הזכירה זה השכחה. אנחנו נתחיל ללמוד את שער הזכירה היום, שהוא שער ארוך. אבל חשוב מעין כמותו, כמו שבאמת המחבר היקר שלנו פותח בתחילת השער הזה וכבר קובע את מרכזיותה של הזכירה. עד כדי כך שהוא אומר שבלא זכירה אין לעולם קיום. זה ביטוי שדורש בירור. עוד לא שמענו התבטאות כל כך קריטית בשום מידה אחרת. כל מידה ומידה יש לו את המעלה ולהיפוכה את החסרון שלה, אבל לא כך שמן, לא זכור לי בכל אופן, בספר כאן, התבטאות כל כך מרחיקת לכת, כמו שמופיע בשער הזכירה. הזכירה היא מידה שאין העולם יכול להתקיים בלא הזכירה. לא יכול להתקיים. כמה דברים העולם לא יכול להתקיים בלעדיהם? אולי יכול להתקיים בלי השם יתברך? אולי יכול להתקיים בלי תורה? ואולי יכול להתקיים בלי זכירה? זאת אומרת, הזכירה מצטרפת לרשימה מאוד נכבדת ומיוחסת של דברים שהעולם לא יכול להתקיים בלעדיהם. זה קצת עושה לנו בום בראש, כי אנחנו שואלים את עצמנו, רגע, מה ביג דיל? זכירה. טוב, יש אדם זוכר יותר, אדם זוכר פחות. בסדר. העולם לא יכול להתקיים בלא הזכירה. היא עד כדי כך חשובה? אז מה היא בעצם הזכירה? מה היא? אולי משהו שלא חשבנו עד היום? אולי יש לנו טעות מאוד גדולה בהבנת הזכירה בכלל? בערכה של הזכירה. מה עד כדי כך? העולם לא יכול להתקיים ולא הזכירה. זאת אומרת, הזכירה מקבלת פה איזה אופי, הייתי אומר, של איזשהו מטען, תרשו לי לגשש כאילו בכיוון, להגדרה, להגדרות הראשוניות. אנחנו נצטרך לעבוד על זה קצת במהלך השיעור הראשון, זה הקדמה. השיעור הראשון הוא מעין הקדמה. לשער כולו. אבל הזכירה היא נושאת בקרבה איזשהו מטען שרק בזכותו, נגיד במונחים ביולוגיים, אפשר לקשר את החמצן לדם. תארו לעצמכם שאין לנו את היכולת לקשר את החמצן לדם. זה הדבר נורא, נכון? יש לנו בגוף כל מיני אנזימים שתפקידם זה לקשר בין דברים. ואם לא מקשרים בין הדברים האלו, קטסטרופה. החיים לא יכולים להתקיים. החיים הפיזיים. זאת אומרת, הזיכרון מוצג פה בתור איזה משהו שמוביל, שמוליך, שמקשר בין דבר לדבר, שיוצר איזה מין זיקה ושייכות, שמבלי השייכות הזו, מבלי השייכות הזו, כל המציאות כולה היא כמו איברים שלא מתחברים זה לזה. פשוט לא מתחברים זה לזה. כן? כשדברים לא מתחברים זה לזה בעולם הזה, מה קורה? יש בעיה. כי העולם הזה, על מה הוא בנוי? על חיבור. ריבונו של עולם, לא מדובר על חיבור. בישות האלוקית, אנחנו לא מדברים על חיבורים. הקדוש ברוך הוא אחד ופשוט. אבל בעולם הזה, הכל בנוי על חיבורים, על הולכה. ממקום למקום, ממצב למצב, הכל בנוי על יחסי גומלין, על אינטראקציות, על שייכות, על הזדהות, על קשר, על זיקה. ברגע שאין לנו את הדבר שגורם את הקישור, אם אין לי דבר שגורם את הקישור ביני לבינך, זה בלגן גדול. כי אם אין דבר שמקשר ביני לבינך, מה פירוש הדבר? שאנחנו שונאים זה לזה. ואם אנחנו שונאים זה לזה, עוזרים זה לזה, מהר מאוד, שנהרוג אחד את השני, או מתוך אדישות, או מתוך מלחמה. אחד מהשתיים. אז אתה רוצה לומר לי, שזיכרון זה הדבר המקשר? מה הקשר בין זיכרון לכל הדברים שאמרנו פה? קשר. בכל אופן, אנחנו צריכים לחפש את המשמעות של הזיכרון בתור כוח מולך ומקשר, יוצר זיקה בין חלקים שונים, מצרפן זה לזה, יוצר השלמות שנוצרות מחיבורי כיוונים. זה זיכרון? זיכרון זה המגלובין? מה אתה בעצם אומר? תסביר לי יותר מה זה זיכרון. באופן כללי, כשאנחנו מדברים על זכירות, בואו נדבר על ארבע סוגים של זכירות. כל מי שמרגיש שהדברים לא מסתדרים לו, או מוזרים בעיניו, ישאל. כן? ישאל. אנחנו נברר. אני אומר ארבע סוגי זכירות. ארבע סוגי זכירות, ומצב חמישי שנקרא שכחה. או יותר נכון, ארבע סוגי זכירות וכמה סוגי שכחות. ארבע סוגי זכירות. הזכירה הראשונית, איפה היא מונחת? בנשמה. נשמתנו זוכרת הכל. היא זוכרת מאיפה היא באה, וזה מספיק, כי זה לזכור הכל. מתוך כך, זה גם יוצר לה את היחס הנכון לכל הבריאה של הקדוש ברוך הוא וכו' וכו'. יש את הזכירה הנשמתית. כן? הנשמה זוכרת את בוראה. עכשיו צריך להבין. זכירה זה לא מצב של, איך קוראים לה הוא? רגע, נו, איך קורה? רובן. לא, זה לא זכירה. אנחנו נדבר על המישור הזה. אנחנו נדבר על המישור הזה של הזכירה, שאדם עושה ככה, נזכר, זה משהו אחר. הזכירה הנשמתית זה זכירה שאין בה הפסק. אין בה הפסק ואין בה שום מרחק, כן? בין המחולל לבין המחולל, הקדוש ברוך הוא, לבין הזכירה הנשמתית. כלומר, הנשמה זוכרת את בוראה במובן של דבקות. אומר הרב קוק בעולת ראייה. הנשמה מתרפקת על דודה. כל הזמן. אם היה לנו אפשרות להשקיף פנימה אל נשמתנו, היינו מתבוננים ברומן מדהים בין הנשמה לבין בורא. היא זוכרת אותו תמיד. לזכרך תאוות נפש. זה מה שאני מנסה להגיד. הזכירה הנשמתית זה לא לזכור שאחד ועוד אחד זה שתיים. זה משהו אחר, זה חיים. אחרי אנחנו הולכים, מקלפים את כל הקליפות של המושג זיכרון, ואנחנו רוצים קודם כל לפגוש אותו במישור הכי פנימי של החיים. במישור הפנימי ביותר של החיים. הזכירה מתגלה בתור דבקות פשוטה, שבין החלק לבין המקור. הנשמה היא חלק אלוקה. ממעל. זה לחיות. זה כמו שאמא זוכרת את בנה. את זוכרת את בנך? כן. חוכמה גדולה. לא הבנת. זוכרת את בנה, פירוש הדבר, חיה את בנה. זה זכירה פעילה. זה זכירה של חיות. זה זכירה קולית. זה זכירה מופלאה. זו הזכירה הנשמתית. אין שכחה לנגד כיסא, לנגד עיניך, לפני כיסא כבודיך. הזכירה הנשמתית היא זכירה שאין בה שכחה, א', זה מצד מה אין בה, ויש בה חיות מופלאה של קשר הענף אל שורשו. זה דבר מופלא. דבקות מתמדת. הזכירה השנייה היא זכירה הכרתית, שהזכירה הסגולית כן? מתלבשת בתוך ליבנו. אני ישנה וליבי ער. זה משהו אחר. הזכירה הנשמתית היא סגולית. היא מחוץ למערכות ההכרתיות בכלל. הזכירה הליבית זה כאשר הסגולה מתלבשת לי בתוך הלב. ואז אני חי פה, בעולם הזה, את הקשר לקדוש ברוך הוא. רחמנה לי בביי. הזכירה הליבית היא מורה על יחס הכרתי חי שמתלבש בתוך הלב. זה הופעה של הזכירה הנשמתית בלב. דוגמה, המשכן. המשכן זה התלבשות של אור השם בתוך בניין, בתוך מבנה. זה התלבשות. בתוך המשכן יש השראת שכינה. וכל מבקש השם לאן הוא בא? לאוהל מועד. הוא בא להיפגש עם הזכירה הליבית. הוא בא בשם הזכירה הליבית, והוא בא לחזק את הזכירה הליבית. הזכירה הליבית יכולה להיפגם כתוצאה מטמטום הלב. עבירה מטמטמת, ליבו של אדם. ברגע שאדם מטמטם את ליבו בעבירה, הוא נופל מזכירה לבית לזכירה נשמתית. הזכירה הנשמתית היא קיימת, אבל כל עוד היא לא מתלבשת בבחירה של האדם, האדם לא יכול להשתמש בה כל כך. היא קיימת באופן מאוד כללי, אבל עדיין היא לא הכלי העבודה המדויק שלו בעולם הזה. הזכירה הליבית הוא דבר מאוד מאוד יקר. מאוד מאוד יקר, שנשתבחו בזה הצדיקים. כן? באותה זכירה ליבית, וליבי חלל בקרבי, כן? אברהם הוא אבי, כל הביטויים האלו מציינים את מדרגת הזכירה הליבית. טמטום הלב, הוא פוגם את ציור הזיכרון של הקדוש ברוך הוא בתוך הלב. ואז אנחנו נופלים לשכחה, נשאר בידינו אמנם הזכירה הנשמתית, כאשר נרצה לחזור בתשובה, נוכל למשוך מהזכירה הנשמתית, להלביש אותה בתוך הלב, לחזור ללימודי אמונה, לעורר את הזכירה הליבית, וכן הלאה. זה הדבר השני. כאשר, מה? כן. נכון. זה יכול לשייך. הליבי? לא. אין שכחה. אין שכחה לפני כיסא כבודך. כן? שם אין שכחה בכלל. זה שייך לשכחה הליבית. לפעמים זה שייך לשכחה שנזכיר אותה מיד. כן? אבל ניסיונות באות לשקם את הזכירה בשתי הרמות היותר חיצוניות. הזכירה הליבית והזכירה שנדבר עליה מיד, כן? זה הזכירה השלישית, כן? כאשר הזכירה הליבית נעלמת, מה שנשאר לנו זה הזכירה החיצונית ביותר. כלומר, לכתוב את הדברים על הנייר, כדי שאני לא אשכח. שאני לא אשכח. פגשתי אותך, אם אתה חשוב לי, אני לא צריך לצייר אותך כדי לזכור מי אתה. אתה נטמעת בתוכי. אתה חקוק אצלי. ככל שהמפגש בינינו היה מפגש יותר משמעותי, הזיכרון הוא יותר פעיל, יותר פנימי, זה צריך להיות הסדר, יותר פנימי ומלא יותר פעיל, יותר חי. ככל שהמפגש בינינו היה שולי ושטחי יותר, כדי לזהות אותך בפעם הבאה בין הרבה אנשים, אני צריך תמונה שלך. אני צריך סימני זיהוי. זה זה מה שנקרא לזהות בסימנים. יש תביעת עין ויש סימנים. יש השבת הוידה בתביעת עין, זה אופייני למה? לזכירה הליבית. שאתה מתקשר עם הדבר בנקודת הלב. וכל דבר שהוא מתחבר אליך בנקודת הלב שלך יוצר את היחס ואת הזיקה, זוכרים בתחילת השיחה שלנו היום, שדיברתי על הזיכרון כהמגלובין, כיוצר יחס וזיקה בין לבין. כאשר הזיכרון שלך הוא ליבי, יש לך תביעת עין בזולת. ונפשי יודעת מאוד. כלומר, לא צריך להזכיר לך מי זה ראובן. כי ראובן כבר קלוט בתוך ליבך. והקשר שלך איתו הוא קשר של חיים. כמו שלא שוכחים את הילד, כמו שלא שוכחים מי הבן שלי, מי הבת שלי, כן? מי זו אשתי, כך אני לא שוכח מי זה ראובן. כי המפגש בינינו היה ברמה של זכירה ליבית. זה תביעת עין. כשנופלים מהזכירה הליבית, אנחנו מגיעים לזכירה החיצונית שהיא זכירה של סימנים. כלומר שכדי לזכור את הדבר, אני צריך לתת לו סימן חיצוני. והסימן החיצוני מזכיר לי את עצם הדבר. המגמה היא לחזור אחורנית. כלומר, אם אני מכיר אותך עד היום בסימנים, השאיפה שלי להכיר אותך בתביעת עין. זה מראה שאתה יותר חקוק על לוח ליבי. כן? שאנחנו כאיש אחד בלב אחד. כאשר חסרה שפחה אחת, אי אפשר לתת תורה. כי השפחה אחת היא לא אסור שתימדד בצורה כמותית, אלא נתפסת כחלק מהאורגן השלם. זו האחדות שצריך כדי לתת תורה. כן? אי אפשר בלי. והאיש ממנה שבי, זה כבר בלגן. אפילו שפחה אחת, כן? שנופלת בשבי, אנחנו אמורים להרגיש חסרון עמוק בלב, בזכירה הליבית, כי ליבנו קשור אל השפחה האחת. אם השפחה האחת היא סימן שנפלנו בשכחה. ולכן צריך להזכיר לנו, כל אחד בישראל הוא יקר וחשוב, תקשיבו רבותיי, כל אחד בישראל זה עולם ומלואו, כל נפש זה עולם ומלואו. כל הדיבורים האלו שמדברים ומנסים לשכנע אותנו בלימודי אמונה, זה כי נפלנו בשכחה. תחשבו על זה. אם היה ברור לנו, כל הדברים הנפלאים שמלמדים אותנו, איך אנחנו אומרים בבוקר? 10 זכירות שצריך אדם לזכור בכל יום. תשימו לב לביטוי. הריני בא לקיים מצוות 10 זכירות שצריך אדם לזכור בכל יום. יציאת מצרים, השבת והמן ומעשה עמלק ומעמד הר סיני וכולי, נכון? תראו את הניסוח. הריני בא לקיים מצוות 10 זכירות שצריך אדם לזכור. יציאת מצרים. יציאת מצרים זה זכירה. איזה זכירה זו יציאת מצרים? היא זכירה פנימית. זה מאורע שהיה בעבר. הוא נחקק בנשמותינו. אז למה אנחנו מזכירים את זה בפה? כדי לעורר את הזכירה הפנימית. זיכרון חיצוני מעורר את הפנימי. יש יחס בין הזיכרון החיצוני, מה שאני כותב על הספר או על הדף, מזכיר לעצמי, וזה פותח לי פתח לזיכרון הפנימי. זאת אומרת, אני מזכיר לעצמי מי זה ראובן, גבוה עם עיניים כחולות ושיער מקורזל. אני מזהה אותו בין ההמון, פונה אליו ואומר, שלום ראובן, נפגשנו אתמול. אפשר להעמיק את הקשר איתך? אני רוצה להגיע לזכירה הפנימית. יותר, כן? זאת אומרת, כל אחד מאיתנו זוכר את כל עם ישראל בנקודת הנשמה. בנקודת הלב יכולה להיות שכחה. באה לעזרתנו הזכירה החיצונית שמעוררת את הזכירה הפנימית. שלוש סוגי זכירות. שלוש. לא ארבע. שלוש סוגי זכירות. אמרתי לכם, ארבע. אלו שלושת סוגי הזכירות העיקריות. יש מדרגות ביניים, אבל כפי הנראה, אין מקום פה כרגע לדבר עליהם. חשוב להבין את שלושת המדרגות האלו, ועל הציר הזה להתנהל בתוך חשבון הנפש שלנו. איפה אני עומד ביחס לזכירה? מה כתוב על שר המשקיעים, רבותיי? ולא זכר שר המשקיעים את יוסף וישכחם. מה אומר רש"י? ולא זכר שר המשקיעים ולא זכר בו ביום וישכחהו לאחר זמן. מכירים את רש"י הזה? ולא זכר בו ביום וישכחהו לאחר זמן. הפסוק מבקש להפגיש אותנו עם מהלך השכחה שיכול לקרוא לכל אחד מאיתנו. נשים לב מה קורה פה. יוסף ושר המשקיעים נמצאים באותו מקום, בבית האסורים. שר המשקיעים חולם חלום נורא. מבהיל. הוא פונה ליוסף. יוסף פותר לו לטובה. הוא מבקש ממנו, ביום צאתך, הזכרתני והזכרתני לפני פרעה. מה לפי דעתכם היה צריך אמור להיות היחס בין שר המשקיעים ליוסף אחרי האירוע הזה? איזה זכירה? איזה זכירה הייתה אמורה להיות ביניהם? מה? בלב, נכון? יפה מאוד. זכירה בלב. האם באמת שר המשקיעים זכר את יוסף בלב בהתחלה? לפני שהוא יצא מבית האסורים. ברגע האירוע, הוא זכר אותו בלב? התשובה היא, יכולה להיות כן. נוצרה זיקה חזקה מאוד בין שניהם, כן? והייתה פה זכירת לב. מה יותר פשוט ומובן מאליו ששר המשקיעים יוצא מבית האסורים, הוא יזכיר לפרעה. אבל טמטום הלב נגרם כתוצאה מרשעות שר המשקיעים. ולא זכר. רשעות. דוגמה קלאסית. היו לו כל מיני שיקולים לשר המשקיעים, למה לא להזכיר, כן? כן? למה לא להזכיר מיד? מתי הוא מזכיר לפרעה את האירוע? כאשר זה יכול להשתלם לו. אנחנו מכירים את זה מהמגילה, שבאים לספר לאחשוורוש על זה שקשרו עליו קשר. זה משתלם. אני מעדיף לגלות את הדבר הזה, יקדמו אותי בהיררכיה של שרי המלך. זאת אומרת, בעיתוי המתאים לשר המשקים, פתאום הוא נזכר. אבל ברגע שהיה אמור לעשות חסד נקי, והכרת הטוב ליוסף, הוא לא נזכר. זאת אומרת, הייתה פה זכירה ליבית בזמן ההתרחשות. הכל היה מוכן ומזומן לגמול חסד עם יוסף. רשעות ומידה רעה, צרות עין וגאווה, גרמה לשכוח את יוסף. ולא זכר בו ביום. מה זה בו ביום? בו ביום שהייתה אמורה להתעורר הזכירה הליבית. אז מה זה לאחר זמן? וישכחהו לאחר זמן? הוא אפילו לא רשם בפנקס. אפילו זכירה חיצונית לא הייתה לו. בו ביום זה שכחת הלב, ולאחר זמן זה אפילו אובדן הזיכרון החיצוני. אפילו במחברת אתה לא רושם. אפילו אתה לא מציין לעצמך בצורת תזכורת כזו, חיצונית כזו או אחרת. מה זה השקיע מפרו? אבל הוא סיפר לו את הסיפור.
הוא שכח, ואז הוא נזכר. הוא נזכר לטובתו. אבל הוא שכח מפנטום הלב.
הפסוק אומר, ולא זכר וישכחהו. זה ביחס ליוסף. מאיפה פתאום הופיע הזיכרון? כאשר היה לו אינטרס בדבר. והאינטרס הזה, זה כמו אדם שעכשיו מחפשים מישהו לעבוד באיזה מוסד. ולצורך העבודה במוסד הזה, צריך שאותו מועמד, הוא עשה שנתיים בחוץ לארץ. ואז פתאום נזכר אותו מועמד שלפני המון שנים הוא היה שנתיים בחוץ לארץ. הוא נגיד, זה קצת מוגזם להגיד שפתאום הוא נזכר, כי סך הכל שנתיים זה דבר מאוד משמעותי, אבל נגיד שהמועמד הוא צריך להיות, אני יודע, אדם שפעם היה לו, אני יודע, איזה דבר שולי. פתאום הוא נזכר בדבר השולי הזה. למה? כי האינטרס האישי שלו מזכיר לו את הנתון הזה. אבל פי שהנתון הזה כבר נשכח ממזמן, אבל בעקבות הגשת המועמדות והתנאי הנדרש, פתאום נזכר בדבר הזה. אז למרות שזיכרון מעשה יוסף כבר נפל מזמן בתהום הנשייה, אבל האינטרס הפרטי של שר המשקים חוזר ומעלה גירה. חוזר ומעלה את הזיכרון העתיק והנשכח הזה, מכיוון שיש לו אינטרס בדבר. כן. אני מבין. אבל סוף סוף יצאה מזה ליוסף טובה, למרות שהוא לא כיוון לזה. כן, אתה אומר זיכרון רע. סוף סוף יצא מהזיכרון הזה משהו שהוא גם טוב. כן, סופו של דבר. אבל נכון שהמניע לזיכרון הוא מניע אנוכי. כן, מניע אנוכי. כן. הזיכרון השכלי הוא הזיכרון החיצוני. אתה אומר דבר מעניין, רגע, אני קצת ממהר אולי להשיב לך, זה מעניין, אתה רוצה להביא פה עוד סוג של זיכרון, והוא הזיכרון השכלי, זה... וואלה, לא, לא, זה לא הזיכרון החיצוני שאמרתי, לא, הכתיבה בספר היא נמוכה יותר, הכתיבה על פתקה היא נמוכה יותר מהזיכרון השכלי. אז רבותיי, יש לנו באמת ארבע, יש לנו ארבע, הזיכרון השכלי. במחשבה נוספת, קצת קשה לי לקבל את זה, אני אגיד לך למה. כי הזיכרון הליבי, כשהוא יורד, כשהזיכרון הליבי נפגם, הוא פוגע גם בזיכרון השכלי. כאילו שהרבה כוחות מתמוטטים עם השכחה הליבית, אתה מבין? זאת אומרת, השכחה הליבית היא מחוללת ירידת מתח גדולה מאוד של זיכרון. לא רק ברמת הלב, גם ברמת השכל. משהו כנראה נשכח גם בשכלנו. חשבתי שאתה רוצה לומר שאולי יש את כוח הזיכרון הפשוט. כוח הזיכרון הפשוט זה שאני אומר משהו 100 פעמים ואני זוכר אותו. כוח הזיכרון הזה. לא השכלי. כן. קצת דומה למה שאומר הרמב״ם בשמונה פרקים על כוח המדמה. כוח שומר הצורות. שומר הצורות. אז חזרתי 100 פעמים על איזה לימוד, הוא מונח בכיסי, למרות שליבי מטומטם, כי אין קשר. זה סוגי זיכרון שונים. זה סוגי זיכרון שונים. זאת אומרת, כאשר נפל ליבי, אז אני יכול להשתמש בפטנט, כן? שנקרא זיכרון חיצוני, על ידי חזרה, עד שהדבר מונח בכיסי. אז אולי זה עוד זיכרון, יפה. בזיכרון האחרון, שגם הדבר הזה לא עומד לרשותי, ואז אני נאלץ לכתוב את הדברים על הנייר. בוא רגע נתבונן, ואנחנו ממשיכים, נתבונן במילה זיכרון. אמרו המדקדקים שזה מלשון זין חף רש. זה השורש. כאשר מזה, מהשורש של זין חת רש, יש לנו עוד נגזרות. המובהקת שבהם, זכר. זכר. המילה זכר היא משותפת עם מילים כמו דקר. זכר, דקר. זה שני אותיות שיוצאות מאותה מוצא הפה. ז, ד. כן? זה יוצא מאותה מוצא. לכן שיש שני מילים שהאות הראשונה שלהם זה מאותה מוצא לשון, יש להם משמעות דומה. כך אומרים בעלי הלשון. אז קודם כל ראינו שזיכרון זה מלשון זכר. כלומר, הזיכרון הוא כוח זכרי. מה זה זכר? השפעה, פעילות, הכרעה, הכרעה, כיבוש, ניצחון. זה כוח, זה זכר. זכר דרכו לכבוש, ואין נקבות דרכם לכבוש. זה מאוד מתאים למה שאמרנו. כוח הזיכרון הוא כוח פעיל. הנשמה היא זוכרת, לכן תמיד היא דוחפת את הזיכרון שלה כלפי חוץ. איך היא דוחפת את הזיכרון כלפי חוץ? היא ממררת את חיינו כשאנחנו לא מאמינים באלוקים. היא לא נותנת לנו מנוחה. אל תתני דומי לך. היזהר משוכבת חיקך. זו הנשמה. כן? כלומר, הנשמה היא מאוד זכרית. היא מציקה לנו בלי הרף. לא תמיד אנחנו מפרשים את הקשיים שבחיינו בתור מחאה נשמתית. לפעמים אנחנו מפרשים את הקשיים שבחיינו בגלל שאין לנו מיליון שקל, או אין לנו חיים נוחים וטובים. אבל האמת היא שהקשיים בחיינו בתחושת התסכול והריקנות, והרגשת האין תכלית, ומי אני ומה חיי, כל זה נובע כתוצאה מהזכירה הנשמתית. מכיוון שהיא זוכרת את בוראה ומשתוקקת להגיע אליו. אבל מכיוון שנגזר עליה להגיע אליו דרך הבחירה שלך, היא מעוררת אותך לבחור בה. היא פונה אל ההכרה שלך ואומרת, בן אדם, אני רוצה להידבק בבורא. אבל אמר לי ריבונו של עולם שאני לא יכולה להידבק בו, אלא אם אתה תסכים. ומכיוון זה תלוי בהסכמה שלך, אני דורשת ממך לעשות חשבון נפש וחשבון עולם. למה אתה חי? תחשוב. אם לא תחשוב, לא תוכל להזמין אותי לתוך עולמך. אז היא מציקה לנו. הכוח הזכרי של הנשמה, אם כן, הוא גורם לנו חוסר מנוחה והרגשות של אי נוחות, כל עוד אנחנו לא מיישרים את דרכנו על פי רצון השם. שלא לדבר על הזכירה הליבית. הזכירה הליבית, מכיוון שהיא מתגלה בעולם יותר הכרתי, היא מניעת הרצון בעוצמה הרבה יותר גדולה. כי הנשמה היא אור מקיף. ואור מקיף הוא מלחך את הכלי רק מהשוליים שלו. אמרנו שדי בנגיעה הזו כדי לעורר בנו הרגשות של אינוחות, אבל תשמעו מה זה זכירה ליבית. וזכירה ליבית זה כבר לא אור מקיף, זה אור פנימי. זאת אומרת, הדיבור הנשמתי מתגלה כבר בנקודת הרצון. פה זה הרבה יותר חזק. אין דבר עומד בפני הרצון. שהזכירה מתגלה בנקודת הלב, ההשפעה שלך, או ההשפעה של הזכירה הזו על החיים, היא השפעה עצומה. עצומה. אדם יכול להגיע למדרגות מאוד מאוד גבוהות מזכירה כזו. מה זאת אומרת? אם הרצון הנשמתי מתלבש לך בתוך הלב, תחשוב על זה. אתה הרגשת פעם רצון בלב? עשית מכוחו מעשה? הרגשת רצון בלב? קשה לחשוב. טוב, יש לנו הרבה רצונות בלב, אבל יותר נמוכים. כן? יש לנו רצון בלב לגלידה. זה ייקח אותנו עד קצה השכונה בשנייה אחת כדי לקנות את הגלידה. כל דבר שהוא בלב הוא עוצמתי מאוד. כל רצון שהוא בלב הוא עוצמתי מאוד. אנחנו מכירים את זה בדרך כלל מרצונות שהם יותר נמוכים. כן? איזו עוצמה יש לרצון שמתגלה בתוך הלב. כן? כן, נקודת הלב זה, כן? כן, בלשונם של בעלי המוסר, כן? נקודת הלב היא מעניקה לאדם או לרצון כוח גדול מאוד, כמו מלך היושב בגדוד. כלומר, גדוד חייליו מסביבו. כלומר, שדבר מתגלה בתוך הלב, אדם הוא מלך. יש לו כוח עצום. כן? זה גם קרה לנו אולי שהגענו לבית המדרש פה. כן? שהגענו לבית המדרש, או שהתחלנו לחפש אישה לצורכי נישואין. היה לנו רצון מאוד מאוד חזק, שדחף אותנו למעשים מרחיקי לכת, כדי לזכות באמת בבת זוגנו. זה קורה לנו בכל מיני דברים. שדבר מתלבש בתוך הלב, אין מעצור. אין מעצור. אדם יכול להגיע עד סוף העולם. עד סוף העולם. וזה באמת הגילוי הכפול של רבי אליעזר בן דורדיה. כן? אתם זוכרים, במסכת עבודה זרה, דף י' ז', כמדומני, רבי אליעזר בן דורדיה, שהתגלו אצלו בנקודת הלב שני מיני רצונות הפוכים. בהתחלה, רצון שלילי. עד שהסיפור התלמודי מספר, שהוא שמע על פרוצה אחת שנמצאת בקרחי הים. זה מקום מאוד רחוק. ועבר עליה 7 ימים ושבע נהרות כדי לעשות מעשה. מילה כיס של זהובים ועבר עליה 7 ימים ו7 נהרות. זה הרצון הראשון שלו. תראו את כוח הרצון שמתגלה בתוך הלב. אבל מידה טובה מרובה. כאשר הראה מה שהראה שמה, פתאום התברר לו שהוא חטא. הוא רצה לחזור בתשובה. ואז מתחיל תהליך של רצון אחר. בהתחלה הוא מתגלה בעומק הנשמה, משם הוא זורם בעוצמה כבירה לנקודת הלב, עד שהוא מגיע למסקנה, אין הדבר תלוי אלא בי. ואז רואים את הרצון האחר. ועליו אמר רבי, יש קונה עולמו בשעה אחת. שעה אחת הספיקה להרים אותו לגבי מרומים. הנה הרצון הטוב. אז נקודת הלב זה משכן הרצונות. איזה רצון יהיה בתוך הלב, זה מאוד תלוי בקשב שלנו לנשמה. האם נמשיך את הזכירה הנשמתית לזכירת הלב, ומשם אל המעשה, וראיתם אותו, וזכרתם, ועשיתם. רואים שזכירה מביאה לידי עשייה. כוח הזכירה הוא כל כך עוצמתי, שהוא לא נעצר. הוא פשוט חייב להגיע למעשה. תתחלת. תחלת דומה לים. ים דומה לרקיע. רקיע דומה לכיסא הכבוד. זאת אומרת, כל מראה כזה לוקח אותי לזכירה יותר עמוקה. בהתחלה, התחלת שמתגלה בים, אחרי זה, התחלת של רקיע, שזה יותר גבוה, עד כיסא הכבוד. כיסא הכבוד זה הזכירה הנשמתית. אני מגיע למקום מאוד מאוד עמוק. כן? ושם כבר המעשה פורץ. וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוותיי, ועשיתם אותם. ראייה, זכירה ועשייה. אם כן, מה שאמרנו פה עכשיו, מיקמנו את הזכירה במעמד זכרי. מיקמנו את הזכירה במעמד זכרי. כן? כוח המעשה, כן? של הזכירה. אגב, מעניין מאוד לפי זה לבחון, כן? אולי זה לא כך, זה לא תכונת הזמן, לא שייך לתכונת הזמן שאנחנו עומדים בה, אבל מעניין לבחון את היחס באמת בין יום הזיכרון ליום עצמאות. יש כאלה שיוצאים מיום הזיכרון ליום עצמאות, ומה עושים ביום עצמאות? מה עושים ביום עצמאות? מנגל. או פטישי פלסטיק, או... כן. כל מיני הופעות, בימות כאלו של הופעות. מעניין מאוד שזה מגלה על אופי הזיכרון. זאת אומרת, האופן שבו אתה יוצא מיום הזיכרון ליום עצמאות, הוא מגלה על תפיסת הזיכרון. איך אתה תופס הזיכרון? יש אנשים שלא יוצאים מיום הזיכרון ליום עצמאות. לא יוצאים. הם נשארים בתוך הזיכרון. יש אנשים שנפלטים מיום הזיכרון. כי הוא כל כך מכביד עליהם, אז הם נפלטים ממנו ומוצאים מנוחה בחק מה שזה לא יהיה. כן? ויש אנשים שהמעבר אצלם מיום הזיכרון מיום עצמאות הוא אחר לגמרי. כן? שעוברים ליום עצמאות, רואים ביום עצמאות התחלת דגיולה. הזדמנות להלל. הזדמנות להודות לשם על נפלאותיו. איך מסבירים את זה? שלושה אופנים לתפוס את הזיכרון. מה אתה זוכר? מהו זכרם של הנופלים מבחינתך? מה זה זיכרון הנופלים? מה זה זיכרון? אפשר לזכור את הנופלים ברמה הרגשית. היה לי בן, כך אומר אבא שכול, ואיננו. הזיכרון כמדגיש את האובדן, את מה שאין ולא יהיה. זה סוג אחד של זיכרון. שהזיכרון הזה הוא חזק ועמוק, הוא גורם לאדם לטבוע בתוכו. ואז אין מקום לשמחה. יום עצמאות לא רלוונטי. והסמיכות שיש ביניהם הוא לעג לרש. אתה נותן לי לטעום את הגלולה המרה של יום הזיכרון, ואחרי זה אומר לי לחגוג? השתגעת? בשבילי זיכרון זה אובדן. אובדן קשה. זה אופן אחד של זיכרון. האופן השני של הזיכרון זה שזיכרון הנופלים מבחינתנו הוא חלק מעושה מלחמות, זורע צדקות, בורא רפואות, מצמיח ישועות. אגב, זה אופי ותוכן הזיכרון שמי משיג אותו? הנשמה. כך הנשמה זוכרת המלחמות. כל רמה באדם היא נותנת אופי אחר לזיכרון. אם האדם הוא חומרני, זיכרון השכול הורס אותו. או שהוא לא יעיז להתמודד עם השכול, או שאם הוא ייפתח לשכול, זה יהפוך אותו לפסימי. אבל אם אנחנו מניחים לנשמה לקבוע את אופי השכול, הנשמה תחדור פנימה למשמעות האמונית של השכול. ואם המשמעות הנשמתית תתלבש בליבנו, ומשם אל מעשינו, הרי שיום הזיכרון זה התייחדות עם הנופלים, אבל עם הערך המוסף של מעשיהם. כמו שאמרתי, עושה מלחמות, זורע צדקות. זה יהיה המשמעות. ואז שמגיעים ליום עצמאות, השמחה היא אדירה, כי בוא תראה מה המלחמה הולידה. שבנו לארצנו, אנחנו מתיישבים בה, אנחנו מרחיבים את גבולנו, אנחנו מתקדמים במהלך הגאולה, וכל זה, אלמלא הנופלים, לא היינו זוכרים. מה העיקר מתפל בזיכרון? זו השאלה, מה העיקר מתפל? כן. אם כן, על פי זה נקבע, כוח הזיכרון, כן, או בעצם הזיכרון הטוב, הזיכרון הפעיל, הזיכרון החיובי, זיכרון הקודש, ואת הזכרתה תעלה המזבח. מה אומר רשי? ואת הזכרתה? ואת הזכרתה, אומר רשי, זה החלק העולה לגבוה. מעניין. איך נקרא החלק העולה לגבוה? הנקמץ מן המנחה ומועלה על גבי המזבח, איך הוא נקרא? הזכרה. למה החלק שעולה לגבוה נקרא הזכרה? כי הזיכרון הוא תמיד מציין את התוכן החיובי, את התוכן האיכותי, את הסולת, מסולתה ומשמנה תקמוץ, כן? זה הזיכרון. אחרי שהסברנו את כל הדברים האלו, אנחנו רוצים לראות, או בעצם לומר, שהזיכרון קיים בכמה וכמה תחומים. כוח הזכירה, כן, הוא נדרש בכמה וכמה תחומים. בין אדם לחברו. בין אדם ואלוקיו. בין אדם ועצמו. שלושה תחומים. בין אדם לחברו. זיכרון צריך להיות מאוד פעיל. כלומר, אני צריך לזכור את חברי האני. ראיתי אדם אני. איזה רושם זה עשה לי על הלב? האם זה עורר בי את הזיכרון הנשמתי? הנשמה רוצה לחמול? רוצה לעשות חסד? רוצה לגמול דלים? האם זה עורר את הזיכרון הליבי מתוך כך? והאם זה יביא אותי לידי מעשה? האם אתה זוכר את חברך שנמצא בצרה? בן אדם וחברו. בן אדם וחברו בענייני עסקים. כן? בענייני עסקים, מסע ומתן, הלוואות. האם אתה זוכר? מה זאת אומרת לזכור שחברך הלווה לך? מה זאת אומרת לזכור? איזה מין זכירה מדובר? זכירת הלב או זכירה בנייר או זכירה, כמו שאמרנו, כן? לזכור בזיכרון הרגיל? איזה זכירה אני צריך לזכור שחברה הלווה לי? חברי הלווה לי? מה המדרגה הגבוהה ביותר? הלוות לי 100 שקל. איך ייתכן שאני אשכח? אתם מכירים אנשים כאלה שאחרי 30 שנה רואים אתכם? מה שלומך? כבר פתחת עסק? ואתה לא מבין מה מדבר. והוא מזכיר לך שלפני 30 שנה סיפרת לו שאתה הולך לפתוח עסק. שסיפרת לו, זה כל כך היה חשוב לו, שנכנס ישר ללב, ומאז הוא לא שכח שאתה הולך לפתוח עסק. ושהוא רואה אותך, הוא מברר האם פתחת עסק. חברך ילווה לך. איפה אתה זוכר את זה? בנשמה? בלב? בזכירה הרגילה הזאת שאמרנו? בפנקס? איפה אתה מצוי? רצוי שתרשום את זה בפנקס. מי ערב לנו שנזכור? יש אנשים שאחרי שהם מלווים כסף, הם לא יכולים לישון בלילה. היו לי פה כמה תלמידים כאלו, שהעדיפו גם לא להלוות, לא ללוות, כדי שזה לא יציק להם בשינה לאחר מכן. כן? כשהם מלווים, לא יכולים לישון בלילה. או שחולמים על הלוואה בלילה. הם לא שוכחים את זה. כל הזמן, הלוואה, הלוואה. לא בפה, בתוך הלב. בהזדמנות הראשונה, תכף ומיד, טק, מחזירים. זה לרגע אחד יורד מסדר היום הליבי. יש אנשים בעלי כישרון פנטסטי ורגישות מוסרית יוצאת מגדר רגיל לדברים מסוימים. כל אחד מאיתנו יש לו איזה בתחום אחר. כל אחד מאיתנו יש לו רגישויות מוסריות בין אדם לחברו בתחום שונה. ואותה רגישות מעניקה להם זיכרון בלתי פוסק. בלתי פוסק. גם בשנתם הם חולמים על אותו הדבר. זו דוגמה נפלאה לזיכרון ליבי. כן, וכן הלאה. אם כן, הזיכרון הוא צריך להיות נוכח ופעיל בכמה וכמה תחומים, בין אדם לחברו, בין אדם למקום, ובין אדם לעצמו. כאשר בכל אחד מהמחלקות האלו יש הרבה גוונים. בין אדם למקום יש לא פחות מ-30 זיכרונות. לא 10 זכירות, 30 זיכרונות. 30 יותר, כמדומני. 30 זכירות. כן, 30. בין אדם למקום, 30 זכירות. בין אדם לחברו, יש זכירות רבות. גם. בין אדם לעצמו, גם. מה זה בין אדם לעצמו, למשל? כגון שנדר נדר, הוא צריך לזכור שנדר נדר. כן, שלם נדריך. זה נקרא בין אדם לעצמו. ועוד כמה עניינים. אם כן, במסגרת הלימוד, אנחנו פשוט ניקח את אותו כוח מופלא של הזכירה. כן, שיכול להופיע בארבע רמות. ונשתמש בכוח הזה, נשתמש בכוח הזה, כן? או נראה איפה הכוח הזה צריך להיות נוכח, כן? ואיזה חלקים בחיינו הוא מחיה ויוצר זיקה בינינו לבינם, שאלמלא הזיקה הזו, העולם לא יכול להתקיים. בן אדם וחברו, אלמלא הזיכרון שעליו דיברנו, העולם יכול להתקיים, כי לא יהיו יחסי חברה, לא יהיו יחסי מסחר, וכן הלאה וכן הלאה. בן אדם לעצמו, העולם לא יכול להתקיים. נדרת ולא שילמת. בן אדם למקום, אם אין לך זכירה של מציאות השם והשגחתו, והטובות שהוא עשה לך, זה חלק מהשלושים שהוא מונה פה, אין לעולם קיום, כי אין לך זיקה בינך לבין הבורא. הוא פונה אליך ואתה לא מתייחס אליו, כי אתה לא זוכר את יחסו אליך. אז אנחנו נזכור את הדברים האלו במהלך הפרק הזה. אני מניח שזה ייקח לנו כמה חודשים. מה בכך? ייקח שנזכה ללמוד את זה. בעזרת השם, אני מאוד מקווה שבמהלך לימוד, כן, או... כן, נתעורר לנושא החשוב הזה, שכפי שראיתם, היה צורך לברר כמה עניינים מאוד מאוד חשובים לפני שמתחילים לדבר בו בכלל. והדברים שנאמרו כאן, שאמרתי, הם לא היו מובנים אליהם. כל אחד מרגיש שהבירור שעשינו, הקדמה שנתנו פה, היא הייתה מאוד נחוצה, כדי שבכלל נדע לאן הדברים פה זורמים והולכים. אנחנו לא נתחיל כרגע בדקות שנותרו את הפרק, לא נתחיל, כן? לא שזה זיכרון מקודש, פשוט מרגיש צורך רגע לחנות כאן, אחרי הקדמה הזו, וניכנס לדברים. פעם הבאה בעזרת השם. אז נעצור כאן, יש 5 דקות.